טוב, הנושא שעליו חשבתי להרחיב את הדיבור הערב, כפי שאתם רואים, החשיבות של המאמץ בחיי כל מאמין בישוע המשיח. אני חייב לומר לכם, כשאני הייתי קטן, צעיר, אני זוכר את אבא שלי, הוא לא הפסיק לדבר על זה. זה מה שאני זוכר. כל כך עצוב שבזמננו פחות ופחות מדברים על החלק הזה שלנו כדי להתקרב לישוע. עליו נתמקד הערב הזה. ישוע אומר לנו בלוקס י' ג' וישלהו איש לאמור אדוננו המעטם הנושאים ויאמר עליהם התאמצו לבוא בפתח הצר כי אומר אני לכם רבים יבקשו לבוא ולא יוכל. אז בא אל ישוע אדם ושאל אותו, האם כמות אנשים שתיוושה היא קטנה? שואל, מעט הם אנושאים? סקרן אותו השאלה הזאת. נשים לב שישוע לא נהיה לו תשובה לשאלה שלו. מה ישוע כן אומר? התאמצו לבוא בפתח הצר. זה מה שאומר ישוע. הוא לא מתייחס לשאלה באופן ישיר, אבל הוא עונה את התשובה באופן עקיף, כפי שנראה בדקות הקרובות. זה מה שאומר, תתאמצו. כשהוא נותן את זה כתשובה לשאלה, אם מעט יבשו. ואז הוא ממשיך ואומר האדון, כי אומר לכם, רבים יבקשו לבוא ולא יוכלו. אז מה אנחנו לומדים מדברי האדון? נורא פשוט וענייני. יהיו בעולם הזה הרבה אנשים שיבקשו להיכנס למלכות אלוהים, יבקשו להיכנס לדרך הצרה שמובילה לחיי עולם. ולמרות שהם יבקשו, הם ירצו את זה, מה אומר האדון? הם לא יוכלו. זה נשמע מוזר. אם אדם מחפש את האמת, מחפש את אלוהים, מחפש את דרך הצרה, למה הוא לא מצליח להיכנס דרכה אל מלכות אלוהים? יש לו רצון טוב. אני מסכים, אנשי העולם, כל הנושא אמונה בכלל לא מעסיק אותם, לא מדבר אליהם. למה את אנשים בעולם, אתאיסטים מוחלטים, דבר איתם העולם הבא, לחיים אחרי המוות, הם צוחקים ולועגים לזה. לא פעם שמעתי את הביטוי, אדם ממציא אלוהים, ממציא שטויות. אנשים מדברים בעזות מצח בלתי רגילה לעתים. אבל כאן האדון מדבר על אנשים מאמינים בחיים שאחרי המוות. מאמינים שיום אחד יהיה המשך לחיים בעולם הזה. אז אנשים יש להם איזה סוג של אמונה, לפחות בשכל. ולמרות זאת, הם לא מצליחים להיכנס בדרך הצרה. למה? שאלה מאוד עקרונית. ישוע מסביר שכדי להיכנס בפתח הצר, מה צריך לעשות? דבר אחד, להתאמץ. ומי שלא מתאמץ, מה יקרה איתו? נורא פשוט. נורא פשוט. מי שלא יתאמץ, הוא יגיע למצב שהוא ירצה, והוא לא יוכל להיכנס. וכדי לחדד את הנקודה הזאת, בצורה הכי פרקטית, נזכור את אותו אדם שבא לישוע ואמר לו, מה עליי לעשות כדי לרשת חיי העולם? הוא שאל אותו בכנות, אגב, אדם מאוד חיובי. וישוע אומר עליו שהוא באמת מוצא אדם רציני, הוא מעיד על עצמו שהוא שמר את מצוות התורה, באמת אדם עם רקע טוב. ואז אדון אומר לו, אחד חסרת, תמכור את כל הרכוש שלך, תיתן לעניים ותבוא אחר. כשהאדם הזה שומע את דברי ישוע, מה קרה לו? הוא התעצב. כתוב שהיה לו הרבה רכוש. הוא הבין שהוא צריך לשלם מחיר מאוד יקר, להיפרד מכל הרכוש שלו. וכשהוא שומע דברי ישוע, הוא הולך לדרכו עצוב ומסכן. זו דוגמה מאוד יפה. אדם מאמין בחיי הנצח, הוא שואל את האדון, מה לעשות? זה כאילו מתבקש, אם ישוע נותן לו תשובה, שיחטוף את התשובה בשתי ידיים וישנה את דרכו. לא. הוא לא העריך מספיק את חיי הנצח, למרות שהוא מאמין בהם. כך שמה שאני רוצה להדגיש, נושא המאמץ זה נושא עקרוני בכל תפיסת האמונה שלנו. בכל תפיסת האמונה שלנו. וכל כך עצוב שבגלל כל מיני צורות לימוד בתקופתנו, בזמננו, הנושא הזה הולך ודועך כמסר רוחני. מדברים על הכל חוץ מהמאמץ. למה? להתאמץ זה קשה. באמת קשה, נכון? כפי שנראה ערב. אבל זה בדיוק מה שצריך לעשות, כדי שאף אחד מאיתנו לא יהיה במקום האומלל שהוא רוצה להיכנס והוא לא ייכנס. מצב בעיניי הכי טרגי שאדם יכול להיות בעולם הזה. בישועה שלנו יש שני חלקים. החלק הראשון זה החלק של אלוהים. ופולוס מסביר את החלק של אלוהים בישועתנו קצר ולעניין באפסים. אני אסביר בקצרה. כי בחסד נושעתם על ידי האמונה, ולא מידכם הייתה זאת. כי מתת אלוהים היא. והוא מדגיש פולוס, לא מתוך המעשים שלא יתעלל איש. זה מה שאומר פולוס, חד משמעי. ונזכור שאומר את זה בייחוד על הרקע של ההבחנה בין היהודים שניסו על ידי המעשים, על המעשים של לקבל צדקה מאלוהים וישועה. הוא אומר, היהודים לא הצליחו ברצון שלהם, במעמד שלהם, לקבל את האמונה באלוהים ובאמת לזכות בצדקה אמיתית. ודווקא הגויים, שלא היה להם את ההבנה הזאת של לעשות ולעשות מעשים, רק בזכות האמונה, הם יבשרו. אז פולוס כאן בפסוק הזה מחדד את הרעיון המאוד פשוט וענייני. וחשוב שנבין את זה בקונטקסט הנכון. אדם בעולם הזה, ללא האמונה בישוע, בייחוד אם הוא נחשף אליה, אם הוא לא יאמין, שום דבר לא יעזור לו. יעשה ויעשה ויעשה כל יום אלף ואחד דברים שנראים לו כחיובי לפני אלוהים, זה לא יעזור לו, זה לא יושיע אותו. נורא פשוט. או במילים אחרות, האמונה בישוע האדון זה תנאי הכרחי לישועתנו. בלי האמונה אין כלום, פשוט כלום. אפס. ובגלל שפולוס מסביר את האמת הזאת נורא פשוט, לא מעט מנים, מה הם מבינים? למעשים, כשמדובר על הישועה, אין שום משמעות. אין שום קשר בין המעשים לישועה. הוא אומר, לא מתוך המעשים. איזה שטות שמנוגדת לכל האמת שישוע אומר. לא אני, ישוע אומר, אם לא תתאמץ, לא תוכל להיכנס. אני אומר את זה, מי אני ומה אני? ישוע אדון אומר את זה. הם מתעלמים מדברי ישוע. לישוע אין שום קשר למה שאדם עושה או לא עושה. זה לא רלוונטי. רק שיאמין. אז אני חוזר ואני אומר, האמונה זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. לא מספיק. אם בעקבות האמונה אין מעשים אמיתיים שמביאים כבוד לאלוהים, האמונה הזאת לא שווה קליפת השום, אני אדבטא בצורה קיצונית, ולא במקרה. אין לזה שום ערך. גם אדם שקורא לישוע אדון, ומעלל אותו, ומה לא? אם בעקבות האמונה אין שינוי אמיתי, לאמונה הזאת אין שום ערך לפני אבינו שבשמיים. ואדון מסביר את האמת הזאת בפסוק הבא. לא כל האומר לי אדוני אדוני יבוא אל מלכות השמיים, כי אם העושה רצון אבי. הוא אומר את זה חד משמעי. ישוע מדבר על אנשים בעולם שמכנים אותו אדון. זה מדובר אנשים מאמינים. מי קורא לישוע אדון? אדם שמאמין באסלאם? או יהודי שהוא לא מאמין בישוע? הוא קורא לישוע אדון? אני באמת שואל. אדם שמאמין בישוע קורא לו אדון. ומה ישוע אומר? לא כל מי שמאמין בי וקורא לי אדון, חד משמעי, יקבל את שכר הנצחי. אלא מי? מי שעושה בפועל את רצון האב. אני באמת שואל, אדם צריך להיות פרופסור להבין את הפסוק הזה, אני באמת שואל, זה א' ב' של היגיון, לא של להיות רוחני, זה א' ב'. אתה יכול להאמין, והאמונה לא תושיע אותך, למרות שפולוס אומר שנושענו באמונה, אז מה? אם זה לא יבוא לידי ביטוי אמיתי, פרקטי, בחיים שלך, אני לא תסביר יום אחד אלוהים, אבל פולוס לימן אותי שהמעשים לא חשובים. את מי זה מעניין מה שפולוס אמר והבנת לא נכון? את מי זה מעניין? מה, אתה תספר לאלוהים סיפורים? תתווכח עם אלוהים, אבל כתוב משהו אחר? איזה שטות זאת. ישוע אומר, לא אני. מי שלא יעשה, הוא אומר חד משמעי, הוא לא יבוא למלכות השמיים. זאת האמת של דבר אלוהים. האמונה זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. אני אומר את זה חד משמעי. בעקבות האמונה חייב להיות שינוי בכל צורת החיים שלנו בעולם הזה. מההתחלה עד הסוף, ועל כך נפרט בדקות הבאות. נתחיל עם רמת ההתכחשות שנדרשת מכל אחד מאיתנו כדי למצוא חן לפני ישוע. אומר בלוקס י' ד' איש כי יבוא אליי ולא ישנא את אביו ואת אמו ואת אשתו ואת בניו ואת אחיו ואת אחיותיו ואף את נפשו לא יוכל להיות תלמידי. ואשר לא ישא את צלבו ובא אחריי לא יוכל להיות תלמידי. תעצור רגע כאן. שומע כאן משפט מאוד מאוד חזק וצריך טיפה להבין ולהתעמק למה הוא מתכוון. הוא אומר חד משמעי, כדי להיות התלמיד שלי, כל אחד חייב לסנוק, כזה הביטוי שישוע אדון משתמש בו, את אבא, את אמא, את האישה, את הבנים, את האחים, את האחות, את כל מי שהוא מכיר, ובסוף הוא מסיים, אף את נפשו. שימו לב לשפה שישוע מדבר, הוא מתכוון לזה. אבל זה דורש טיפה הסבר. למה זה דורש הסבר? לפי מה שדבר אלוהים מגלה לנו, אנחנו לא אמורים לסנוע אף אחד. מי שזוכר, יוחנן, שליח, אומר באחת האגרות, מי שיש לו שנאה לאדם כלשהו, אין לו קשר עם אלוהים. אני חוזר ואומר, אנחנו לא אמורים לסנוע אף בן אדם בעולם, זה חד משמעי. כולל לו את האיובים שלנו, להתפלל רבועה. וכל השאלה שנשאלת, למה ישוע מתכוון שאומר לסנוע? זאת השאלה. למדתי התשובה היא מאוד פשוטה. אנחנו נקראים לסנוע את הרוע והרשע, אבל לא לסנוע אף בן אדם. אתם מבינים את ההבחנה שאני עושה? את הרשע ואת הרוש, כולם אמורים לסנוע, והייתי אפילו מתחיל ואומר, בראשונה, את הרשע שלנו, את הריקבון בנפשנו, לסנוע בפירוש, כולל את הריקבון בכל אדם שלא הולך בדרך אלוהים. כל סוג של רוע ורשע ביקום, עלינו לסנוע נקודה סימן קריאה. זה בכל חשב מי מעורב בזה. אם זה אנחנו, אם זה השכן, אם זה ההורים, מה זה חשוב? הרוע הוא רוע. ואנחנו נקראים לסנוע אותו. ונגיד, בגלל שזה אמא שלי, אז אני לא נרגיש לו, מה זה שייך אם זה אמא שלי? או אבא שלי, מה זה רלוונטי? הרוע כרוע צריך לסנוע אותו, לגנות אותו, לצאת נגדו. חד משמעי. זה מה המסר של האדון. ולהתחיל עם הרוע שבא לו, אני חוזר. בראשונה לסנוע את הרע שקיים בנפשנו. וזה תנאי, תנאי אומר האדון, מה? שאנחנו נוכל להיות תלמידיו. שזוכרתי עם הנושא הזה לפני שנים רבות, כ-30 שנה אולי יותר, עם מישהו מאמין, אתם יודעים מה הוא אמר לי? זה לא מחייב כל מאמין. זה רק מחייב מאמין, שרוצה להיות תלמיד של ישוע, אתם שומעים את המשפט המתוחכם בזה? לא כל מאמין צריך לסנוע את הדברים, אנשים שקרובים אליו. רק מי שרוצה להיות תלמיד של ישוע. פילוסופיה חדשה. לא כל מאמין צריך להיות תלמיד של ישוע, רק מתי מעט. הבנתם את הפסיכולוגיה החדשה בתקופה החדשה? אלה דרישות לאנשים מיוחדים באמונה. תלמידי ישוע, כל היתר הם לא תלמידי ישוע. איזה טמטום רוחני של אדם שקורא לעצמו מאמין ומבשר בעצמו במקומות שונים. כולנו נקראים להיות תלמידי ישוע, לא יחידי סגלה. כולנו ללא יוצא מן הכלל. וישוע ממשיך ואומר, ואשר לא יישא אצלו ובחי, לא יוכל להיות תלמידי. אז מעבר להתכחשות שזה הבסיס לכל הגדילה הרוחנית שלנו, על מה ישוע מדבר? לשאת את הצלב ולפחרי. וכאן אומר בקצרה, אני מחלק את זה לשני תחומים. התחום הראשון של לשאת את הצלב זה כל המחויבויות שיש לנו בעולם הזה, מה שנקרא כל העול שכל מין צריך לשאת במהלך חייו. אבא צריך לפרנס את המשפחה, צריך לקום בבוקר, ללכת לעבודה, נעים, לא נעים, הוא לא שואל. צריך להביא אוכל לילדים, נכון? למשפחה. זה עול. אדם לומד באוניברסיטה או בכל מקום אחר, צריך לשבת כל יום שעות ללמוד, זה לא נעים, זה קשה, זה מעייף, זה מתיש, צריך לעשות את זה. אדם רוצה ללחוש מקצוע, הוא צריך לעמול, להתאמץ. זה תחום אחד של אותו עול שאנחנו צריכים לשאת. בנוסף לזה, כל מאמין אמיתי בישוע חייב לעבור סוגים שונים של סבל למען האדון. תקשיבו, אפשר להתחמק מזה, אני רוצה להגיד שתבינו, אפשר להתחמק. אדם שיסתיר מכל הסובבים אותו שהוא מאמין בישוע, הוא יוכל להתחמק. אף אחד לא יודע שהוא מאמין. הכל בסתר, הכל בשקט. אף אחד לא ישאל אותו, לא יקנית אותו, לא יגער בו, לא ילעג לו. למה? הוא אדם נורמלי. זה לא מאמין אמיתי. לא מאמין אמיתי. ומאמין אמיתי צריך לו מוכנות לסבול באמת חרפה, נידוי, החרמות, ומה לא. עד כדי אנשים שיסנאו אותו וירדפו אותו פיזית בגלל אמונתו. אני יכול להקריא להם בקצרה, שאני זוכר שהתחלתי את עבודתי בסינגלובסקי, אז התחלתי לדבר אנשים על האמונה. אני זוכר שיום אחד האנשים ששוחחתי איתם, שבועיים לא דיבר איתי, אחד המורים, פשוט התעלם ממני, כאילו אני אוויר. לא התרגשתי, לא רוצה שלא ידבר איתי. ועבור זה זמן, לאט לאט הוא נרגע, התאושש. הגענו למצב שהוא לא הפסיק להיכנס לחדר שעבדתי, לדבר איתי על האמונה. אז נכון, בהתחלה זה לא נעים. אנשים מתרחקים לך, כאילו אתה אוויר, ולא עשיתי כלום, רק צוחקתי לאמונה, מה עשיתי? יש לפעמים איזה מחיר, אני מסכים. יש איזה מחיר. ואנחנו צריכים להיות מוכנים לשאת את המחיר, להיות נאמנים לאבינו ולישוע אדוננו. ישוע ממשיך ואומר, כל אחד מכם אשר לא נפטר מכל רכושו, לא יוכל להיות תלמידי. הוא אומר את זה חד משמעי. ונתתי דוגמה של האיש העשיר בתחילת האספה. עכשיו, את זה גם צריך טיפה להבין יותר לעומק להבנתי. אף אחד מאיתנו לא לוקח את כל מה שיש לו היום ומחלק לכל הנעים סביבו, ונשאר חסר הכל. בואו נהיה פרקטיים ומציאותיים. למה מתכוון ישוע? אומר, מתכוון למשהו מאוד פשוט. כל מה שיש לנו, אם זה רכוש, אם זה כסף, למה שכל דבר חומרי שצברנו במהלך חיינו, אנחנו צריכים להרגיש במובן הכי עמוק שהוא לא שלנו. אני מתכוון לכל מילה שאני אומר. אנחנו גזברים, אנחנו מופקדים, זה לא שלנו. ואנחנו לא נעיז, תקשיבו, אנחנו לא נעיז להשתמש בחסכונות שלנו כדי לחיות ברמת חיים גבוהה ונעימה ונוחה, כדי לתת סיפוקים שונים לנפשנו. וזה בדיוק מה שעושים אנשי העולם, מי שלא הבינו. אני במקום שעבדתי כל שנה בחופש הגדול, 99% מהאנשים של חברי הנהלה, אני אומר לכם את זה באופן מוסמך, היו בחול, שבועיים, שלושה, ארבעה, וכל אחד בא עם סיפורים, עד להודעה חדשה, על מה שהוא הוציא, על מה שהוא בזבז. זה אנשי העולם, אנחנו לא נולדנו אתמול. זה מה שמעסיק את האנשים האלה. לעצמם, בשביל התענוג שלהם, זורקים כסף בלי חשבון. מאמין יעיז לעשות דבר כזה? לזרוק כך כסף על שטויות כדי לענג את נפשו, זה דמטום אחד גדול. איך אתה מעיז? זה לא שלך. אתה מופקד על זה. כולל דברים שהרווחנו ביושר, בזהה, באמן, עשרות שנים. הוא לא שלי להבין את זה. הוא שייך לאלוהים. וזה להבנתי מה שאומר, ייפטר זה לא שלי. רק בקשה אחת. בקשה. אלוהים תדריך אותי, תכוון אותי להשתמש נכון וראוי בכסף שהפקדת בידי. זה מה שישוע מתכוון. ומי שחי את זה, הוא יודע שאלוהים יכול להשתמש במה שהוא חסך, להיות לברכה אמיתית, לא בכאילו, אמיתי ברכה, בעזרת והדרכת אלוהים. אנחנו יקרים להתכחש לכל מה שהעולם מציע לנו, להכל. הוא אומר בראשונה ליוחנן, אל תבוא את החלד ודברי החלד, אם יביש את החלד אין בו אהבת האב, כי כל אשר בחלד, תאוות הבשר, תאוות העיניים, גאוות האון, איננו מן אבינו, כי מן החלד. והחלד עבור יעבור עם תאוותיו, והעושה, שימו לב, העושה רצון האלוהים יעמוד לעד. כאן אומר יוחנן, אמת מדהימה. אם אנחנו קוראים לעצמנו מאמינים בישוע, אנחנו מאמינים בישוע. So what? אז מה? אומר יוחנן, אדם כזה שיש לו אהבה לעולם, לדברי העולם, מה אומר יוחנן? לא אני אומר את זה, אני רק מצטט. אומר דבר אחד, אין בו אהבת האב, אין בו. הוא יכול להגיד לעצמו 1,000 פעם בדקה, ישוע משיח, אין לו אהבה לאלוהים, שנבין מה שדבר אלוהים מלמד אותנו. אז מה אם אתה מאמין? איזה שטות, אתה מאמין, so what? אם אתה מאפשר לנפש שלך להתענג מדברי העולם שהם בניגוד מפורש לרצון האדון, אתה אינך אוהב את אלוהים. בפירוש לא. איך אומר האדון? אי אפשר גם לאהוב את העול, את הממון, וגם אין אפשרות. זה לא הולך ביחד. וכמה מאמינים נכשלים בחטא הזה, שדברי העולם מושכים אותם וממלאים אותם בצורה כל כך אינטנסיבית, אבל הם מכריזים שמאמינים באדון ישוע. לא יעזור להם, הם לא אוהבי אלוהים, נקודה. נקודה. אני ממשיך הלאה. מהי החשיבות והתוצאה של המעשים שלנו? שימו לב, מסביר את זה פטרוס כל כך יפה, הוא אומר ככה, לכן הוסיפו והשתדלו לחזק את קריאתכם ובחירתכם במעשים טובים, כי בעשותכם זאת, כשול לא תיכשל. כי כן יפטר לפניכם לרווחה המעבו אל מלכות עולם אשר לאדוננו ומושיענו ישוע המשיח. אז הנה מה שאומר כאן פטרוס. השתדלו לחזק את קריאתכם. כיצד? על ידי אמונה? אני שואל, על ידי אמונה? הוא לא אומר אמונה. על ידי מעשים טובים. תראו איזה יופי, הוא משלים את דברי ישוע. ישוע מדבר על כך שיהיו נשים שירצו להיכנס למלכות, לדרך הצרה, ולא יוכלו. פטרוס נותן לנו הסבר מה אנחנו כן יכולים לעשות, שלא ניקלע למצב שנרצה להיכנס ולא נוכל. מה ההצעה שלו? הפרקטית. על ידי מעשים טובים. אם אתם בפועל תעשו את האמת, ואותם מעשים טובים כדי לחדד שאלוהים הכין לכם מקדם, לא שאדם קם בבוקר עם רעיונות, הוא מתפלא שאלוהים ידריך אותו, הוא פועל באמונה ובאהבה. זה נקרא לעשות מעשה טוב, מי שלא הבין. לא מה שנחשב לטוב. אלוהים מדריך אותי, אני מרגיש לעשות, ואני עושה באמונה ובאהבה. זה דבר שהוא יקר לפני אלוהים. ואז מה קורה? בעשותכם זאת, אומר פטרוס, לא תיכשלו. עצם העשייה בפועל של רצון אלוהים בחיים שלנו, מחזק אותנו בקריאה שאנחנו באמת שייכים לו. ואם לא נעשה, מה יקרה? שום דבר לא יחזק אותנו. להפך, ירשיע אותנו. אדם שלא חי את האמת, רק מאמין ומכריז על אמונתו, לא יהיה כוח פנימי שיחזק אותו. זה כל כך ברור ופשוט. הוא אומר בהמשך, כי כן יפתח הדעה לרווחה המבוא אל מלכות עולם. בעצם שאנו חיים את האמת, אותו פתח שנראה קצת צר, הוא נפתח ומאפשר לנו בשמחה ובאושר ובביטחון להיכנס למלכות. כל כך ברור, כל כך יפה. ואותו מי שהכל ונגמץ לו באמונה בלבד התיאורטית, הוא יסתבך. הוא לא יבין למה הוא לא מתקדם, למה הוא לא נכנס. הוא פשוט לא יבין. אבל השתדלת, מה השתדלת? אם באמת השתדלת, זה היה על ידי ביטוי בחיים שלך. בפועל ובמעשה. אמרתי לא פעם לתלמידים שלי, שכל האיחול לכיתה, אנחנו משתדלים. אמרתי, אם באמת הייתם משנה, הייתם מגיעים בזמן, אז פעם בחצי שנה הייתם מאחרים, אני יכול לקבל את זה. אבל אדם שכל שבוע מאחר פעמיים, הוא יספר לי שהוא השתדלים, הוא מספר סיפורים, מה זה השטויות האלה? כנה לגבי מאמינים. מאמין שנופל כל שני וחמישי בחטאים מאוד בעייתיים, הוא יספר לי שהוא משתדל, הוא יספר את זה למי שהוא רוצה, אני לא מאמין לו. השתדלות אמיתית מביאה לתוצאות. אני אומר את זה חד משמעי. השתדלות אמיתית. משום שאז אלוהים משלים, מחזק ועוזר. העבודה הרוחנית שלנו דורשת הרבה מאוד מאמץ. אנחנו כל פעם חוזרים על הפסוק ביעקב. זאת עבודה תאורה, הברה לפני אלוהים, לבקר את היתומים והאלמנות בלחצם, ולשמור את עצמנו נקיים מחילת העולם. אני חוזר ואומר, יעקב אומר את זה, זאת עבודה. ואני מצא לכולנו לשאול את עצמנו, עד כמה העבודה הזאת מעסיקה אותנו? אני אומר, אפשר להגיד שאני פנסיונר, גם משה. אני אומר, זאת העבודה שלי. אני לא מתבייש להגיד. זאת עבודה למי שעובד. כל יום לבחון מה אני עושה, למה אני עושה, להשתדל להיות נקי לפני אלוהים, גם המחשבות הכי נסתרות. בכל דבר שעולה לי בראש, ברגש, בתחושה, שליטה על מחשבות כפי שישוע אדון אומר, הם לא עולות לטמא אותנו. זאת עבודה לבחון את העיניים שלי, שאני כל הזמן יהיה נקי. זאת עבודה. מי שלא עושה את העבודה, הוא לא מכיר אותה, הוא לא יודע שצריך לעשות אותה. מי שעושה אותה, יודע שזה לא קל. דורש המון כוח, המון הצמדה, המון נחישות. עם הגבורה של האדון, זה עובד. החיים של מאמין הם במילה אחת. מלחמה. זוכר את המשפט הזה שמעתי מאבא שלי שהייתי צעיר, הוא אומר לי, life is strife. ושהייתי צעיר לא הבנתי למה הוא מתכוון, בהמשך הבנתי יותר. החיים של מאמין אמיתי, אני אומר לכם, זה לא פיקניק, זה לא כיף, זאת מלחמה. ממש מלחמה. פולוס אומר לטימותיוס, ילחם המלחמה הטובה של האמונה. תילחם! הוא אומר לפיליפים, כי ניתן לכם בעד המשיח לא לבד להאמין, כי גם להתענות בעדו. כי גם לכם המלחמה אשר ראיתם בי. פולוס מרבה לדבר על המלחמה בחיים של המאמין. ומה הדוגמה שלו אומר איזשהו לימד את האמת החשובה הזאת? הוא אומר בשנייה לטימותיוס, המלחמה הטובה נלחמתי. המרוצה איש... תסלחו לי... ומעתה שמור לי כתר הצדקה שביום ההוא ייתנו לי עד. למה לפולוס היית ביטחון? אתם יודעים? הוא נלחם. הוא מעיד על עצמו. המלחמה הטובה. העמתי. זה לא סיפורים. זה לא סיסמאות. החיים שלי בעולם מלחמה אחת ממושכת, ולכן לא את הכוח לומר בוודאות של 100%, לא 99%. שמור לי הכתר, שמור לי, אני יודע את זה. אדם שחי את האמת, לא דיבר עליה, הוא חי אותה כל יום לאורך עשרות שנים, ושילם כל מחיר שהוא היה נדרש עד מוות כדי להיות נאמן לאדון. זה מאמין אמיתי שעושה, ולא רק מאמין בשכל או בהבנה שלו. ואני אסכם ונאמר שאני אוהב את הפסוק שאני כל פעם חוזר עליו, השילוב הכל כך מיוחד בין החלק של אלוהים בישועתנו והחלק שלנו. אומר פולוס בפיליפים, לכן כאשר שמעתני בכל עת, לא לבד ביותי עמכם, כי אתה אשר אני רחוק מכם, תיגעו בתשועת נפשותיכם ביראה וברעדה. מה זה להיות יגע? להתעייף, להתעייף במלחמה הקדושה הזאת בחרדת קודש, לא לשבת רגל רגל פנה נגוזים. זה לא מאמין, אני אומר לכם, זה לא מאמין בעולם הזה. לעשות כל שתלוי בנו כדי שהחטא לא יחדור לחיים שלנו. ואז ורק אז, מה אומר פולוס? אלוהים הוא הפועל בכם לחפוץ ולפעול. מה משתמע מדברי פולוס? אם את החלק שלנו, שאלוהים לעולם לא יעשה במקומנו, לא נעשה, האדון לא ייתן לנו את הרצון, הוא גם לא ייתן לנו את הכוח לממש את הרצון. תראו, ומה שאני רוצה לומר לסיום, מעבר לכל הפסוקים שדיברנו, יש את החיים. אני יכול להעיד שהאמת הזאת היא מדויקת, לא ב-90%, ב-100%. זה החיים שלי. כשאני עושה את חלקי, אני יודע את פעולת אלוהים. ואם אני טיפה מוריד את החלק שלי, טיפה, אני אומר את זה בגלוי, מיד אני מרגיש פחות חסד. זה לא פילוסופיה, זה החיים. כשאני עושה את חלקי, אלוהים כל כך מברך. לא רק שהוא מברך ביכולת, אפילו ברצון אתה פתאום קם בבוקר, יש לך אנרגיות שזה לא שלך, אתה יודע את זה. אתה מקבל כוח מיוחד, גם לרצות, גם לחיות את האמונה, זה החיים של מאמין אמיתי. ואם אתה קצת משחרר את החלק שלך, אתה ישר, אני ישר מרגיש את זה. זה לא אותו דבר. זה לא אותה עוצמה, זה לא תולעת, זה לא אותה נחישות, זה לא אותה שמחה, למה משהו בי לא הולך עד הסוף. זה החיים שלי, אף אחד לא צריך להסביר לי את זה. ואני אסיים ואני אומר, מה התשובה של ישוע לגבי השאלה שהוא נשאל? כמה אנשים יפשו? הוא אומר משפט קצר במקום אחר, רבים הם הקרואים ומעטים הנבחרים. הוא אומר לנו מאוד ברור, מעטים האנשים המאמינים שיבשעו. יש לנו בעולם היום למעלה מיליארד אנשים שמכונים נוצרים, תבינו, רק האדון יודע כמה אחוזים בודדים מתוך המיליארד וכמה המאמינים ייכנסו למלכות אלוהים. וכולם קוראים לישוע אדון, שלא נתבלבל, כולם. כולם טוענים שמאמינים בעולם הבא, בברית חדשה, הכל הם מקבלים. דבר אחד הם לא עושים, דבר אחד. הם לא מתאמצים. הם לא מתאמצים. וישוע אומר, לא אני, תתאמצו. אחת הדרישות שאני לא שומע בתקופה, אני לא שומע אותה מהמון מקומות. דבר אחד, תאמין ואתה נושע. תאמין ואתה נושע, זה התקליט, תאמין ואתה נושע. איזה טמטום שסותר אמיתות כל כך יסודיות של האמונה שלנו. ולסיום אני אומר את הדבר הבא. מכל מה שאמרתי, אולי משתמע שבגלל שאנחנו במלחמה, בגלל שאנחנו עבודה רוחנית, אנחנו נועה מסכנים. כל היום אנחנו סובלים, לא ולא, לא ולא. כשאנחנו עושים את החלק שלנו, אלוהים משלים, אלוהים מחזק, לא ייתן גבורה, ואנחנו שמחים ומאושרים, כולנו, עם את החלק שאנחנו עושים. אני אומר לכם, אם את חלקנו נעשה, הוא ישלים בעוצמות אדירות. ואנחנו נהיה אנשים הכי מאושרים בעולם הזה, למרות שאנחנו במלחמה, למרות שאנחנו בעבודה רוחנית, נחווה את החסד, את הגבורה והכוח. בזה סיימתי.